שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר אורות, מאת רבנו הקדוש, הרב קוק, תוך אותו גנה לנו המול. ואנחנו באורות ישראל פרק זין, והגענו לפסקה. כן, הגענו לפסקה וו. וואו. טוב, בסדר. כנסת ישראל. נמשלת ללבנה. כן, אנחנו אומרים את זה בברכת הלבנה. כן, עטרת תפארת לעמוסי בטן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה. כן, יש ישראל משולים ללבנה. לבנה זה גוף מאיר, אבל שהאור שלו לא מעצמו, אלא מקבל מהשמש. הידיעה הזאת, המדעית, הייתה ידועה כבר במקדם. ידעו שהאור של הלבנה, הוא בא מהשמש. היו הרבה הוכחות אסטרונומיות לזה. אז כנסת ישראל נמשלת ללבנה. מה הצד הדמיון? פעמים נפרצת, פעמים נבנית, לפעמים היא מלאה ולפעמים חסרה. כן, כלומר, במהלך ההיסטוריה גם, יש לנו תקופות של זוהר, ותקופות אפלות. כן, למשל, הזוהר אומר על ימי שלמה המלך, קיימה סיהרה באשלמותה. הירח היה אז מלא. בעצם עושים חשבון, מספר הדורות, מאברהם עד שלמה, 15 דורות. כן? אז זה כמו הירח, שהולך וגדל. אחר כך 15 דורות, עד חורבן בית ראשון. זה הירח הולך וחסר. אז יש צד של דמיון, כן? של עלייה, וירידה של מילוי ופריצה.
מה?
אחר כך, זה אחר כך מצוין. זה הרבה דברים טובים קרו, ואז השמש עלתה. אבל, ובעיתים, אבל זה מסביר גם כמה מיתוסים שבברית החדשה בהקשר הזה. כן, שהם למדו מזה בטעות כמה דברים. טוב, אז לא משנה. זה לא יקדם אותנו. ובעיתים שהיא חסרה, כשהיא באה לקץ חסרונה, כבר עומד הוא אחר כותלה מילוי אורה, שתהיה מתמלאת והולכת. כן, כלומר, ביום האחרון של החודש, הירח נעלם. זה סימן שהיא, עוד מעט, הוא יעלה. כן, כלומר, זה המולד. בזמן המולד לא רואים את הירח. מבחינה אסטרונומית, זה מצב שהוא קצת לפני הופעת המגל הראשון. זאת אומרת, אתה רואה כנסת ישראל נעלמת, סימן שמשהו גדול הולך לקרות. שהיא מתמלאת הולכת, עד שתבוא לאותו המעמד האיתן, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ולא תבוא עוד למצב של חיסרון, כי אם תהיה תמיד מלאה אורה. כלומר, המצב הזה, שבמהלך ההיסטוריה יש לנו עליות וירידות, זה אומנם אפשרי, אבל נמאס לנו, לא רוצים להיות במצבים של נפילה. לכן, לעתיד, המצב הוא שטוב. כן, יש תמיד מחשבה כזאת שימות המשיח זה סוף ההיסטוריה. בסוף ההיסטוריה, ימות המשיח. זה טעות. ימות המשיח זה התחלת ההיסטוריה. התחלה של היסטוריה נורמלית. עד אז אנחנו בפרה-היסטוריה. יש מלחמות, יש קינה וסינה ותחרות, יש רעב ומחלות. כל הדברים האלה הם קשים. זה האדם נזר הבריאה, מכל הסבל הזה. ברור שכל זה זמני. ימות המשיח, סוף סוף מתחילים את ההיסטוריה. אז זה בדיוק העניין. כל זמן שלא הגענו אל עולם מושלם, יש ירח לפעמים מלא, לפעמים פרוץ. אבל לעתיד, והיה אור הלבנה כאור החמה. כך אומר הנביא, לא? אור החמה אף פעם לא נפרץ. תמיד השמש מלאה. זה משל, זה מטאפורה. בסדר? מה יקרה מבחינה אסטרונומית, זה בכלל לא משנה. פה לא כתוב אור החמה ישיבתיים. אור הלבנה כאור החמה, זה מה שכתוב כאן.
אולי פשוט נמשל החמה בזה, או שמשילו אותנו לחמה. למה צריך לאור הלבנה שתגדל כמו החמה?
והיה אור הלבנה כאור החמה, כי יש המשך לפסוק. נכון, הלאה. ולא תבוא עוד למצב של חיסרון, כי אם תהיה תמיד מלא אורה. אז עכשיו, עד עכשיו זה המשל. עכשיו הרב נכנס לנמשל. כל קנייני האומה הם נראים מלאים, רק לפי אותו הערך שהיא בכללה מלאה, ולפי אותה המידה שהיא יורדת ממילואה, החיסרון ניכר בכולם. כלומר, בזמן שאנחנו במצב שלם, אז כל הקניינים שלנו הם בשלמותם. כל מה ששייך לנו, למשל, מקדש. מקדש זה קניין, יפה מאוד, נכון? חמישה קניינים ברא לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, אחד מהם זה המקדש. בזמן שאין בית המקדש, אז מה יש לנו? בית הכנסת. בית הכנסת זה מקדשון קטנצ'יק, נכון? זה ממש לא מקדש. אבל זה נקרא מקדש מעט. אבל הצורה שזה מקבל היא אחרת לגמרי, מאשר במצב שבו יש השראת שכינה מלאה, בית ראשון או בית שלישי, כמו שיהיה לעתיד לבוא. אינשאללה אמן. זאת אומרת שאומר הרב, הקניינים שלנו הם לא משהו משהו. אביא לי דוגמה בתחום אחר, תחום השלטון. כן? מה הם מוסדות השלטון לפי התורה? ארבעה, נכון? משכן, ראשי תיבות, מלך, שופט, כהן, נביא. מה נשאר בזמן הגלות מזה? נשאר קצת. במקום המלך יש ראש הקהל. במקום השופט יש בית הדין הרבני. במקום הכהן יש לך חזן. במקום הנביא דרשן. נו, תשווה. זה לא כוחות בכלל. נכון? אז זאת אומרת ש... אבל זה נשאר. משהו מזה נשאר. אבל אומר הרב, אנחנו, הקניינים האלה הם אינם מלאים. וזה לכן גם, יש לזה השלכה הלכתית. בית דין רבני, עם כל הכבוד שאנחנו חייבים לו, לא יכול לעשות מה שסנהדרין יכולה לעשות. כמו כן גם, החזן בבית הכנסת לא יכול לעשות מה שהכהן הגדול יכול לעשות. כלומר, יש איזושהי ירידה ביכולות המעשיות. לכן אומר הרב, כל קנייני האומה הם נראים מלאים רק לפי אותו הערך שהיא בכללה מילה. ולפי אותה המידה שהיא יורדת ממילואה, החיסרון ניכר בכולן. אז זה כולל גם תורה ומצוות. המצוות שאנחנו מקיימים בזמן שאין הירח מלא, הן מצוות מגוחכות. דוגמה פשוטה שהרב מביא בישראל ותחילתו, תרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות, בזמן שבית המקדש קיים, זה... אחוז ניכר מן היבול בחברה חקלאית, ואז הכלכלנים של מלכי ישראל לקחו בחשבון, כשהם דיברו על המחזור הכלכלי, לקחו בחשבון גם את התרומות והמעשרות ואת מעמד הכהונה וכו'. מה נשאר מכל זה? אדם מביא בננות הביתה, מחפש איפה שזה קצת רקוב, אומר על זה דברי כישוף, ובחרדת קודש זורק את זה לפח, אחרי שהוא עטף את זה בשני כיסויי ניילון. כן? זה מגוחך לגמרי. אומר הרב קוק, ראינו את זה בישראל ותחייתו, לא היינו עושים את זה, אלמלא שאנחנו יודעים שזה שריד של דבר גדול, שעתיד לקום לתחייה בצורה עוד יותר גדולה. אבל אם זה עבד דרכו לגמרי, לא היינו ממשיכים את זה. מובן? טוב. לכן אומר הרב, האמונה בכלל וכל פרטי המצוות, הנה מתמלאים מאורה רק מאורה של כנסת ישראל. על כן לא נוכל לצייר את כולם בזיבם ותפארתם, כי אם במצב שכנסת ישראל עומדת היא בכל מילואה. ומאותו הגובה אנו יכולים להריק עליהם כולם שפעת תורה, ולפי מידת הירידה הכל יורד. דוגמה לדבר, ההתכתבות בין הרב קוק לבין הרב חיים הירשנזון. זוכרים, נכון? הרב חיים הירשנזון, היה תלמיד חכם גדול, היה בארץ בתקופתו של הרב קוק, אחר כך ירד לאמריקה. הוא עסק הרבה בהגות של המדינה האידיאלית. וטוב, היו לו כל מיני דעות בהרבה מאוד נושאים שמתחו עליו ביקורת. אבל אחד הדברים שהוא אומר לרב קוק, זה היה בתקופה של המנדט הבריטי. הוא אומר, אנחנו צריכים לפעול עכשיו שיבנה בית המקדש. עכשיו, בתקופה של המנדט. אבל הוא, הרב חיים הירשנזון.
מי זה היה בזמנו הרב של
ארץ ישראל? הרב של ארץ ישראל? זה הרב קוק.
לא,
הרב הראשי לארץ ישראל. אבל הוא מוסיף גם, הרב הירשנזון, אבל בלי קורבנות. נעשה מקדש, אבל בלי קורבנות. למה? כי מקדש זה חשוב מאוד בתור מרכז לאומי, מקום השראת השכינה. מצד שני, קורבנות זה לא מתאים לתרבות של זמננו. אנחנו צריכים להבין שאי אפשר לחדש את עבודת הקורבנות. הרב קוק עונה לו, אני חושב בדיוק הפוך ממך, שזה עוד לא הזמן לבנות בית המקדש, כי צריך תנאים כאלה וכאלה וכאלה, זה לא הזמן, אבל כשאנחנו נבנה, אנחנו נקריב קורבנות, כי אז התרבות תתעלה להבין למה זה נדרש. כלומר, אנחנו בעולם שבו הסולידריות בין האדם לבהמה לא מורגשת. לכן אתה לא מבין למה אני צריך להקריב כבש כדי לחפר על החטאים שלי. מה עשה הכבש מסכן? אם אתה מבין שאני והכבש שייכים לאותו עולם, אז זה מובן. אני מקריב אותו כדי לחפר עליי, זה בסדר. אבל זה, התרבות עוד לא עלתה למקום הזה. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. יש רעיונות שיש להם מקום רק במצב של שלמות. אז זה מובן. מובן? אני רוצה להביא עוד דוגמה. האם מותר להחזיר אבדה לגוי? לא. אסור, נכון?
אסור להחזיר
אבדה לגוי.
או שלא ראו להחזיר. אסור
להחזיר אבדה לגוי. אבל, אומרת ההלכה, אם זה כדי לקדש שם שמיים, אז עד רבה, להחזיר. ואז יש הסיפור הידוע בגמרא, בירושלמי, על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח היה, מה הוא היה? נשיא הסנהדרין, נכון? כן, נשיא הסנהדרין.
הוא קנה חמור.
קנה חמור מערבי. איך כתוב בירושלמי? ואז הוא ראה בצוואר של החמור הייתה תלויה אבן יקרה מאוד. אמרו לו תלמידיו, וואי, איזה יופי. עכשיו לא תצטרך לעבוד. אגב, מזה אנחנו מבינים שנשיא הסנהדרין היה עובד. לא קיבל מלגה. אז אמר להם, לא. וכי בן שטח ברברה הוא, מה אני ברבר? קרא לערבי, החזיר לו את האבן, ואז הוא אמר, ברוך אלוהי שמעון. אמר רבי שמעון בן שטח, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי שמעון מכל ממון שבעולם. אז מזה למדנו בהלכה שמותר להחזיר אבדה לגוי מפני קידוש השם. כאן עולה שאלה. למה הוא אומר ברוך אלוהי שמעון? כי הוא חושב שאלוהי שמעון אמר להחזיר אבדות. אבל האמת היא שאלוהי שמעון אמר שאסור להחזיר את האבדה. אז מה, אתה משקר? קושיה טובה, לא?
טוב. אלא אם לקידוש השם, הוא אמר את זה גם.
כן, אבל זה כאילו, כן. התשובה, מה? אני רוצה לתת תשובה. העניין הוא ככה, למה אסור להחזיר אבדה לגוי? זה חילול השם להחזיר אבדה לגוי. כי זה אומר שאחרי שהממון הזה התעלה והגיע לתחום של ישראל, אתה מוריד אותו במדרגתו, סימן שאתה לא מכיר בערך של עם ישראל. ולכן זה חילול השם להחזיר. אבל מכיוון שהדבר הזה איננו מובן מבחינה מוסרית, לכן אנחנו מחזירים מפני קידוש השם, לא בגלל שאנחנו מחפים על הידיעה, על האמת, אלא מאותה סיבה שאסור להחזיר אבדה לגוי, מאותה סיבה מחזירים לו. כי העניין הוא של קידוש השם וחילול השם. אתה לא מחזיר לו מפני חילול השם, שזה הצד ההפוך של הקידוש. כן? זאת אומרת, אתה מחזיר לו מפני אותה הסיבה, מאותו שיקול שאסר עליך באופן עקרוני להחזיר לו. מובן? כן, מה אתה אומר? כן, אז אי אפשר בעצם לגנוב את כל הרכוש של העולם, אבל אסור לגנוב. אבל אם זה אבדה, זה משהו אחר. לא, זה לא אותו דבר. כן? כי ברגע שאתה גונב, אז אתה גורם לעצמך קלקול. כשאתה לא מחזיר אבדה, זה בסדר גמור. הרי החזרת אבדה זה חסידות. מה פתאום שאני אחזיר לך אבדה? זה עבד ממך. זה כבר לא שלך. זה שהתורה אמרה להחזיר אבדה לאחיך, זה בגלל שהוא אחיך. אבל מעיקר הדין, היה צריך להיות שכל אבדה שבעולם, כולל של אחיך, תהיה שלך. אבל כיוון שאתם אחים, אתה נוהג איתו במידה עליונה יותר של מוסריות. כל הדוגמאות שהבאתי זה רק כדי להסביר את העיקרון שהרב אומר כאן, שיש דברים שניתנים להיעשות רק במצב של רוממות האומה. בזמן שבית המקדש הראשון היה קיים, אם מישהו היה מחזיר עבדה לגוי, הגוי היה צועק עליו. כי אני רואה שהשכינה שורה אצלך, למה החזרת לי? אתה לא מתבייש להחזיר לי את העבדה? מובן? והעניין. כן, בבקשה.
אבל איך הוא ידע שהגוי יגיד ברוך השם אלוהי שמעון? איך הוא ידע שזה יהיה קידוש שם? הוא אולי אומר ברוך השם אלוהי שמעון, זה לא היה קידוש שם.
נכון. לא יודע. טוב. כן. מה?
אולי זה דווקא דמות שאלה אמר ברוך אלוהי שמעון ולא אלוהי ישראל.
טוב, הלאה. אז גם לגבי המצוות בכללן, התורה אומרת בספר דברים שלעתיד לבוא אנחנו נעשה תשובה ונחזור לארץ ישראל, נכון? כתוב בפרק למד של ספר דברים, פרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוהיך, ושב השם את שבותיך וקיבצך מכל העמים ויתת שוב וכו'. ואחרי שהקדוש ברוך הוא יטיב ויטיבך וירבך מאבותיך, מה המשך הפסוק? ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותיו. מה עשיתי עד עכשיו? הנחת היסוד של הכתוב, מה ברשיעי עסקינן, הנחת היסוד של הכתוב זה שלפני קיבוץ גלויות לא קיימת מצוות. אז מה, לא היו דתיים אז? היו, אבל הם לא קיימו מצוות. כי המצוות ממצב של שפלות זה לא מצוות. זה מין תחליף כזה. זה משהו מעין. זה בכאילו. זה ישראבלוף. מה? עוד לפני שנכנסים לארץ, אתה מקיים מצוות. אבל זה לא מצוות באמת. זה שעיריות, זה הציבי לך ציונים. ולכן רק אחרי שאתה שב, אז מגיע הזמן של קיום המצוות באמת. ואז המצוות מקבלות ערך אחר לגמרי. אותו דבר לגבי האמונה. מה זה להאמין? האמונה בזמן הגלות, או בזמן מצב של שפלות, זה משהו מגוחך. זה מה שנקרא הרגש הדתי. כן, בוא נקרא. זה סוג של אלילות נקייה. כן, כלומר, במקום להאמין בהרבה אלילים, אתה מאמין באליל אחד. כן? מונולטריה. אומר הרב, האמונה בכלל אינה מאירה, כי אם בכנסת ישראל הבריאה השלמה בחוסנה, בממלכתה, במקדשה, בארצה, בכל קנייניה הרוחניים והחומריים. כלומר, במילים אחרות, היום אנחנו לא מאמינים. זה מה שהרב אומר, נכון? האמונה האמיתית היא מתוך מצב של כלי שלם. הכלי היום הוא שבור, אז יש לך אמונה לא מהירה, אמונה אפלה. מה זה אמונה אפלה? שחורה כזאת. מה? הכלי שבור, יש לך מקדש? לא, אין לך מקדש, אז זה שבור. הרי היה, אתה יודע, יש יום בשנה קרוב לתשעה באב. עדיין אנחנו מציינים אותו בקינות וכו', נכון? למה? כי באמת אנחנו שבורים עדיין. כלומר, לכן אומר הרב, כל הזמן שחסרים כל הכלי, יש לך סנהדרין? אין לך סנהדרין. יש לך כהן גדול, אין לך כהן גדול. יש לך השפעה אוניברסלית, אין לך השפעה אוניברסלית. יש לך מלך, אין לך מלך, לא.
אז מה זה הקמת המדינה?
זה התחלה טובה, זה קצת, כן, התחלנו לרפא את השברים. אבל אומר הרב, בעצם האמונה בשלמותה לא מופיעה. אגב, זה מסביר לפי זה, מדוע יש מתנגדים לאמונה הדתית. לא בגלל שהם בעצם לא מאמינים, אלא הם מאמינים בחלק אחר של אותה האמונה. כלומר, האמונה מפוצלת בין חלקים שונים של האומה.
למשל,
באיכות הסביבה. כן? שמת לב שהדתיים, איכות הסביבה זה לא משהו אצלם כזה, נכון? איך אתה יודע שאתה נמצא בשכונה מאוד דתית? כן? טוב, לא ניכנס ללשון הרע, כן? זאת אומרת, אז הם מאמינים. הם מאמינים משהו אחר מה שאתה מאמין. אבל כל זה כלול באמונה העליונה. זה מה שאומר הרב כאן. האמונה בכלל אינה מהירה, כי אם בכנסת ישראל הבריאה, השלמה בחוסנה, בממלכתה, במקדשה, בארצה, בכל קנייניה הרוחניים והחומריים, המצוות כולן הן תמיד קשורות עם גמתן ובתוכן הפנימי שלהן דווקא לאותו המצב העליון. ואז הן מתראות בכל הדרן.
למשל, אדם יגיד, אני לא אגיד עליהן ביום עצמאות עד שלא יבנה את המקדש. זה גם
יכול? כן, אפשר להבין. כן.
כי הוא מאמין לצד הזה.
כן, בדיוק. כן. זאת אומרת, התביעה לשלמות היא כזאת שהיא גורמת שהמצוות לא מופיעות בכל הדרן. כן? אלא המצוות נראות מגוחכות, מזיקות, חוסמות את החיים. כן? למשל, יש שיר נפלא, נקרא שיר השירים אשר לשלמה. קראתם את זה פעם? כן, הייתי רוצה לראות בחור ישיבה שיכתוב דבר כזה היום. זורקים אותו מהישיבה על המקום. כן? כי יש סתירה בין הצניות לבין הקודש. אבל בתוך במצב עליון של ימי שלמה, אז הכל מאוחד. האירוטיקה והקדושה והכל עניין אחד, נכון? כן, מה אתה אומר? כן, מה? מהירה? ההפך מאפלה. כן, תראה, אדם מאמין, מה הוא? קדוש מעונה, מסכן, הוא זקוק לטיפול רפואי מיידי, נכון? בוודאי, כי הרי הוא כולו כפוף, זה הקדושה, נכון? עכשיו, זה שהקודש מאוחד עם החיים, עם המדע, עם הערכים, עם הבריאות, כל זה, זה חידוש, כן? זה חידוש שהקודש הרגיל, כפי שקוראים לזה הרב קוק, לא רגיל לו. טוב, מה? נכון. לא, שזה זכר לא, זה לא זכר ליציאת מצרים, זה זכר לעתיד לבוא. ומה שהרב אומר, שהכוח העיקרי שמניע את המצוות, זה לא מה שמזכירות מן העבר, אלא את העתיד שהן בונות. זה הרב קוק יש לו מאמר על זה, על טעמי המצוות, במאמרי ראייה, נקרא תללי אורות. ושם הרב משמיע איזה ביקורת עדינה על טעמי המצוות של הרמב״ם. שהרמב״ם מסביר את טעמי המצוות על פי התרבות העתיקה של זמן נתינת התורה. אומר הרב קוק, זה יפה מאוד, אבל זה דורש ממני לעשות ארכיאולוגיה רוחנית. כלומר, לדעת מה היה אז כדי להבין את המצווה. ואני רוצה את העתיד. דוגמה, יש מצוות כיסוי אדם, נכון? אני שוחט עוף או חיה, התורה אומרת שצריך לחסות את אדם. שאת השאלה למה? אומר הרמב״ם, כי הקדמונים היו, רצו להזמין שדים, לדבר איתם, אז הם היו שוחטים, היו עושים גומה באדמה, ממלאים את הגומה הזאת בדם של ציפורים וחיות, והיו מאמינים שהשדים מגיעים לשם. אמרה התורה, כדי לבטל את האמונה הזאת, כשאתה עושה את זה, תחסה את זה. ואז זה הורס את האמונה בשדים.
או שאתה מחסה את השדים.
מה?
או שאתה מחסה את השדים.
שאתה מחסה את השדים, לא משנה. אבל לא יעשו יותר את התקסים האלה. כן? תיזהר שזה ייפול לך כיסא. כן. עכשיו, אומר הרב קוק, במאמרי ראייה, שמה באותו מאמר, הוא אומר, אפשר להבין את זה אחרת. לשחוט עוף או חיה, זה משהו לא מוסרי, זה לא יפה. כן, הרי העוף הוא חופשי בטבעו, יש לו כנפיים. החיה זה לא בהמה, החיה שייכת לעולם החופשי, ליער. אתה השתלטת על חיה או על ציפור. בסדר, מותר, אבל תראה שאתה מתבייש, תכסה את הדם. מה אומר הרב קוק? הטעם הזה מכין אותנו לאנושות הצמחונית לעתיד לבוא.
אז למה לא כל החיות צריך כיסוי דם?
לא, הבהמות לא, כי הבהמות הן גדלות אצלי בבית. אז אני, בזכותי, כלומר, מטבע הדברים, הפרה היא בעולמו של האדם. אבל הצבי, שלקחת אותו מהיער, זה לא יפה. אז לכן אומר הרב, המצוות כיסוי אדם קשורה לאיזה אידיאל עתידי שעוד לא התממש. זה הדוגמה למה שהרב אומר כאן. בסדר?
משכנע בכלל, צריך לעשות בשלך, אולי זה יעיר מתישהו, לא צריך להבין מה, העומר זה לא משכנע, אבל ברגע שזה לא שם, זה לא שם. אז איך אנחנו יכולים למכור את זה, כאילו, איך אני יכול, איך אפשר לקרב בן אדם, להגיד לו, שמע, זה נראה מאפן, אבל
אני חוזר על שאלתך יפה. אתה שואל, אם מה שהרב קוק אומר זה נכון, יוצא שאין מה לשכנע אדם לקיים מצוות. שהרי ההופעה של המצוות בימינו היא מוקטנת ואיננה אטרקטיבית. עד כאן? תשובה, זה לא נכון. אתה יכול לשכנע אנשים לקיים מצוות, יש הרבה דברים טובים במצוות, אני אפילו בעד קיום מצוות, אני בעצמי גם מקיים, אגב, כן? אני חושב שגם אתה.
לא בתור האדם עצמו,
מדבר כאילו... אתה אמרת שסיימת, תן לי להגיד את דבריי. בסדר. אני בעד קיום מצוות, אבל צריך לדעת שזה שאתה לא תצליח להחזיר את כולם בתשובה, זה בגלל שעוד לא הגעת למצב השלם. כלומר, היום מדברים הרבה על החזרה בתשובה. בסדר. כמה אנשים אפשר להחזיר בתשובה? 2-3 מיליונים. את כל עם ישראל? לא. למה? הרי זה כזה טוב, מה שאני מוכר. ואני באמת חושב שזה טוב. כן, אבל זה לא הצליח עדיין להפנים את הצדדים של השני. את הצדדים החיוביים שיש אצלו. ברגע שאתה מפנים, זה בסדר. זה יהיה אטרקטיבי. וכאן המקום של הטעות של הדתיים הלאומיים. הדתיים הלאומיים היו משוכנעים, המתנחלים, שכולם יאהבו אותם. למה? הדתיים יאהבו אותנו כי אנחנו דתיים. החילונים יאהבו אותנו כי אנחנו ציונים. מה התוצאה? כולם שונאים. למה? פשוט מאוד. כיוון שאתה מבטא סינתזה מוצלחת, אתה מושך כתרוג על מי שאיננו מצטרף איתך, ואז הוא מרגיש את זה, ואז הוא נגדך. ברור? זה חלק מהתהליכים. כן. כי ברגע שהמצב של האומה הוא יותר עליון, יש יותר השראת שכינה. כלומר, כלי הקיבול הוא יותר רחב, ואז האור שחל בתוך הכלי הזה הוא יותר עליון. בסדר?
גם כששרתה שכינה בישראל, בהיסטוריה, אף פעם לא היה מצב שכולם חזרו בתשובה.
נכון. אף פעם, כלומר, האידאל שהתורה מדברת עליו מעולם לא התממש. נכון. איפה הוא נמצא? בעתיד. לא בהווה ולא בעבר. בסדר? אז זה מה שאומר, לפי, אני ממשיך בפסקה, לפי מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, מה כתוב? נפלה, כן, בתולת ישראל. לפי מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, אין אנו יכולים לדרוש מהאמונה ומהמצוות את כל אורן. כי אם את אותו חלק הניצוץ של האורה נשאר בקרבה, גם בזמן הירידה יותר שפלה. כלומר, זה לא נעלם לגמרי. והנקודה הזאת היא מקבלת זיו של אתרות אור מהעבר הנהדר, זכר ליציאת מצרים, והעתיד המזהיר מרחוק. כלומר, אנחנו עושים דברים שאנחנו יודעים שהיו גדולים ועתידים להיות גדולים. מעניין, הרמב״ם כתב במשנה תורה הלכות קורבנות. הוא לא כתב הלכות הקרבה בבמה. למה הוא לא כתב את ההלכות של הקרבה בבמה? כי הבמות נאסרו, והן לא עתידות לחזור. לכן דבר שהוא שייך רק לעבר, הרמב״ם לא יכתוב את ההלכות שלו. דבר שהיה שייך לעבר ולעתיד, הרמב״ם יכתוב את ההלכות שלו. כן.
אולי זה לא כל כך נושא, אבל בספר יונה מסופר שאלו ששם חזו בתשובה שם בספינה, הם הקריבו קורבנות, זה על הבמות, לא משהו כזה. אז זאת אומרת שיש כאילו מבחינת אולי אם הנביא מתיר לתקופה מסוימת, זה כן?
לא, לא קשור. לא קשור. הם היו גויים.
לגויים אז...
מותר, מותר.
אתה אומר ביונה או בעובדיה?
כן, מה? ותרד פלאים, אין מנחם, זה פסוק באיכה. כן, מפליא כמה היא ירדה. כן. במצוות המקדש וכל התלוי בהן, ובמצוות המקדש וכל התלוי בהן, ובכל המצוות התלויות בארץ בכלל, ניכר שינוי הציוויון של תכונת האורה הרבה מאוד, והן אינן במילואן גם לפי תכונת ההלכה, כי אם כשהאומה עומדת במצבה יותר מלא, כן, יש הלכות רק בזמן שהיובל נוהג, או בזמן שישראל על אדמתם, וכדומה, כן? אגב, מה עם היובל? מתי הוא נוהג? כשכל ישראל בארצם, וזה, כל השבטים במקומם, מה נשאר מהיובל? תקיעת שופר של מוצאי יום כיפור. זכר ליובל. אז זה מגוחך, כן? זה, 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 זה תקיעה של כמה שניות ונגמר. כן?
אבל זה כל
פעם,
כיפור.
כן, כל כיפור. אבל פעם, היובל זה המורגש. שנה שלמה, שחרור העבדים, חזרת הנחלות, זה לא... כל הסדר החברתי משתנה.
לעתיד לבוא יהיה פעם ב-50 שנה, תהיה
שחרור? כן, ודאי. לעתיד לבוא, אנחנו נעשה את היובל, אנחנו נחזיר את תקיעת השופר למקומה הנכון, שזה ביום הכיפורים בתפילת מוסף, ומי שיתקע בשופר זה הבית דין, כן, לא החזן.
זה ביום?
ביום הכיפורים.
כן, אבל באיזה שנה?
בשנת ה-50.
זהו.
שחרור עבדים גם?
מה?
שחרור עבדים.
יש שחרור עבדים? תצטרך לקנות עבד כדי לשחרר אותו. כן? טוב. במצוות המקדש, אז איפה אנחנו? כן. אבל, אפילו במצוות המעשיות כולן, כלומר, מצוות שאנחנו כן מקיימים, כלומר, לא מצוות הקליות בארץ, זה לא מצוות שבמקדש. וגם במצוות שבין אדם לחברו וכל מעלות המידות, שזה לכאורה דברים שמחייבים תמיד. צדקה למשל. הנקשרות בכל דרכי הדת, בכולן, האור המלא שורה רק במעמד המלא של האומה. ולפי ירידתה, כך האור מתמעט. למשל, צדקה. מה זה? מצוות צדקה. אתה לפני הדלקת נרות, האישה ככה מרוב וצדקות, לוקחת כמה פרוטות, שמה בקופה. זה מצוות צדקה? לא. שולחן ערוך מפורש. מה זה צדקה? זה מס. שחייבים לתת אותו, ואם אדם שיש לו הרבה כסף לא נותן כפי הכנסתו, העניים תובעים אותו בבית דין. כן? זה לא זה מעשה חסוד. זה חלק מהמבנה של החברה. אז איפה קופת הצדקה הגדולה במדינה? ביטוח לאומי. זה קופת הצדקה האמיתית.
אז מה זה המעשה הזה?
זה, זה נחמד, זה ניצוץ, זה, זה מין שריד. איזה... כן, אני לא נגד, אני אפילו בעד. אני בעד העשר אגורות האלה של ויברך דוד, אני בעד. כן?
למה?
זה מחנך. אבל צריך להבין שהמעלה של הדבר הזה היא קטנה לעומת מה שזה אמור להיות באמת.
זה אמור לחנך אותנו? זה הדבר היחיד?
לא אמרתי שזה רק הדבר היחיד, הרי מהקופה הזאת אחר כך מפרנסים אחרים, נכון? אתה יודע כמה כסף יש בויברך דוד? טוב. ואנו, כשאנו עורגים לאור מלא של הלך נפש, ביותנו קשורים לאמונה ולכל דבר חוק ומשפט, הרינו מוכרחים לטפס ולעלות עד המקור שמשם האורה המלאה נשאבת, בין מצד כישורנו להעבר, זכר יציאת מצרים, בין מצד ייחוסנו אל העתיד, זכר לימות המשיח. ראש המשיח שמיר. ועל ידי כך נמצא גם מילוי נשמה, גם כן מילוי נשמה, בההווה. כלומר, כשאני מקיים את המצוות לפי צורתן ההווית, אני מתמלא אנרגיות חיוביות מן העבר ומן העתיד. מובן? טוב. זה אגב מסביר את המצווה לסמוך גאולה לתפילה. ברוך אתה השם גאל ישראל, ואז מתחילים 18. מה זה קשור?
זה קשור לפה.
אני אסביר בדיוק איך זה קשור לפה. גאל ישראל, הרי גאל ישראל זה הברכה האחרונה של קריאת שמע, נכון? למה צריך לסמור גאולה לתפילה? זה קשור לקריאת שמע, לא לתפילה, נכון? גאל ישראל זה שייך לקריאת שמע, זה לא שייך לתפילה. ואף על פי כן חכמים אמרו, תסמור. למה? כי בזמן שבית המקדש היה קיים, לא היה צריך לסמור גאולה לתפילה. כי... למי היית מתפלל? לאלוהי ישראל המתגלה במקדש. יש לו כתובת. אז אפשר לומר, בזמן בית המקדש, האלוהות מוכרת בהווה. אבל אחרי שנחרב המקדש, אז אין לי כתובת גיאוגרפית שאליה אני פונה. מי הוא אלוהי ישראל? הוא מי שגאל ישראל. ואז אני מתפלל אליו.
לא, זה לא גאל בעבר.
גאל בעבר ובעתיד.
לא,
מלגל שם זה בגלל שזה... כן, אתה יודע את זה, כן. מה?
זה לא גם התרמות לעלות את
רמת
האמונה.
אז זה מעלה את האמונה, כן, אבל זה מקטין את האמת. הרי בלילה אתה אומר אמת ואמונה, יש הרבה אמונה בלילות, כי בלילה אני לא רואה כלום, אז אני מאמין שיבוא האור. מה שאין כן, ביום, אמת ויציב. או מאמין, כן? זאת אומרת, זה האמונה של עם ישראל. הרי, תיקח דוגמה את אבותינו לפני כמה מאות שנים. הם חיו במנהרה אפלה. כן? אבל הם האמינו שיבוא יום שתקום מדינת ישראל. היום יש מדינת ישראל, אז אנשים כבר לא רוצים להאמין, רוצים לראות את הדברים. בסדר? רוצים יציב.
אז אם אין כתובת גיאוגרפית היום?
אז אנחנו מפעלים למי שבעבר גאל ובעתיד עתיד יגאל. כלומר, העבר והעתיד הם המהירים ונותנים אנרגיה לעבודה שבהווה.
הבנתי, אבל מדוע הסליחה פותרת את הבעיה?
כי אתה מתפלל למי שגאל ישראל. כלומר, אתה צריך להגדיר למי אתה מתפלל. אתה מתפלל למי שגאל ישראל. בסדר? אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי ההוראה של התורה והמצוות מצד מצב ההווה לבדו, אל תשמע לה. כן, היה לפני כמה שנים תלמיד חכם אחד שאמר שהיום אין יותר דין תינוק שנשבע. למה? בגלל שיש הרבה שיעורי יהדות, ואז כולם יודעים על יהדות. לכן אין יותר תינוק שנשבע. כלומר, זה אומר שאותו תלמיד חכם סבר שהיהדות כל כך אטרקטיבית, שזה רק רשע מוחלט שמונע ממך לחזור בתשובה. כי הדתיים כאלה סימפטיים, כל כך רוצים להיות כמוהם, נכון? אז איך זה שיש עדיין חילונים? זה רק רשות. לכן אין היום דין תינוק שנשבע. על זה אומר הרב קוק, אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי ההורה של התורה והמצוות מצד מצב ההווה לבדו, אל תשמע לו. סימן הוא שלא חדר לתוך עומק העניין של ציפיית ישועה, שרק בה תלויה היא גם כן שאלת פלפול החוכמה. הרי כתוב בגמרא שכאשר אדם נשאל בעולם העליון מה הוא עשה בעולם הזה, שואלים אותו האם ציפית לישועה, האם פלפלת בחוכמה. כלומר, אתה מפלפל בחוכמה, זה לא ממלא אותך עד הסוף, אם אתה לא צופה לישועה. אם אתה לא צופה לישועה, סימן שאתה מרוצה מן המצב של ההווה. להיות מרוצה של מהמצב של ההווה, זה שחיתות.
אבל הפסקה הזאת לא מדברת על מי שלא מקיים מצוות,
הפוך. מדובר על אדם שמקיים מצוות. הוא אומר, תשמע, איך שזה היום, זה הכי טוב שבעולם. זה הכי טוב שבעולם? לא.
אבל איזה נותן תשובה?
למשל, כשאני אהיה בסנהדרין, אינשאללה, אני אבטל את התחנון של שני וחמישי. ארוך מדי, נכון? חזרת השעץ? טוב, אנחנו נדון גם בזה. תגיש הצעות לוועדה של הסנהדרין בנוניית תפיל. כן.
איך זה פותר את השאלה לגבי אותו אדם חילוני שאתה קורא לו, שהוא לא, שמה שקרה לו, שהוא לא תינוק שנשבע? לא הבנתי את זה, את הקשר.
אני אומר שזה טעות לחשוב שהיום אין דין של תינוק שנשבע. מהמחשבה שאנשים חייבים לקיים מצוות, כי הם רואים הרי שהיהדות זה כזה טוב, כן? זה אי הבנה של מצב היהדות היום.
אז במה הוא נשבע אותו תינוק שנשבע?
הוא נשבע בזה שהוא, בדעות. בדעות שאומרות לו, היהדות לא רלוונטית. וזה האמת.
בדעות מוסריות?
יש גם, כן, יש ביקורת מוסרית. וכדומה, כן.
למה לא תאמר שום נשבע ברוח הכפירה?
גם הכפירה, אבל הכפירה יש טענה. כן, מה אתה אומר?
האם ניתן להגיד שרוב העולם הדתי המוסדי לא היה מסכים עם האמירתו של הרב קוק?
האם העולם הדתי המוסדי לא היה מסכים עם האמירתו של הרב קוק? אין לי מושג. אני חושב שאף אחד לא יעיז לחלוק על הרב קוק. נכון? איך אפשר לחלוק עליו?
אור מלא של
הלך נפש. מה
הכוונה אור מלא של הלך
נפש? איפה?
זה היה שאנו
הורגים לאור מלא של הלך נפש. כן, זאת אומרת, אנחנו הורגים לאור מלא, נכון? של הלך נפש, כלומר, הנפש שלנו מוליכה אותנו אל האור הזה.
אור מלא, זאת אומרת, נשמע את הכלל במילואה?
נכון.
אז אוקיי, אז מה זה הלך
נפש? הלך נפש זה אנחנו חשים תחושות רגשיות שקושרות אותנו אל האידאל. אנחנו מרגישים שהיהדות היא כן דבר אמיתי, היא כן דבר שמחבר אותנו אל אידאלים עתידיים. הלאה. זין. מה? לא. בימי חזקיהו מלך יהודה, אז כל התקציבים של המדינה הלכו לתלמודי תורה, נכון? ואז כל הארץ הייתה מלאה שמיר ושייט. כלומר קוצים. כי לא עבדו. נכון? ואז קרה מה שקרה, שהייתה גאולה פוליטית, סנחריב נכנע, כלומר עזב את הארץ, וחזקיהו לא רצה לומר הלל. למה הוא לא רצה לומר הלל? כי זה רק פוליטיקה, תעזוב אותי מפוליטיקה, אני מתלמודי תורה. היה דתי מאוד. בגלל זה הוא לא נהיה משיח, כן, הגמרא אומר. כן, מה אתה אומר?
שהרב אומר פה קשורים לאמונה וחוק ומשפט מתכוון למצוות,
נכון? נכון. מה? טוב. אפשר להמשיך? זין. החינוך שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל לבנויה התגדל על ידו, מוכרח הוא להיות חינוך מלא אור, אלוהי בתכלית גובו, שיהיה מעולף בחינוך לימודי של תורה, באמונה עמוקה שבה אור השם גנוז, המסבב אהבה לקיום המצוות, ולחיים שעל פי דרך השם, המביא אחרית ותקווה לאומית אל הכלל, כמו שמאשר גם כן את הפרטים. מה זה הפסקה הזאת? פסקה בעד לימוד תורה, וקיום מצוות. כן? כלומר, הפוך מהפסקה הקודמת, הרב כאן מוחה על סדרי החינוך הנהוגים בישראל, שאינם בנויים על תורה ומצוות וכו'. כן? אז השאלה, למי הוא מפנה את זה? מפנה את זה לחברה החילונית. אתם לא בסדר. איפה יהדות שלכם? איפה קיום מצוות שלכם? נכון? בואו נקרא את זה שוב. החינוך. מה? כן, לכן, כדי להבין את הרב קוק באופן שלם, אתה צריך ללמוד את הכל. בסדר? החינוך. שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל לבנויה יתגדל על ידו, מוכרח הוא להיות חינוך מלא, אור אלוהי. בתכלית גבוהה, שימו לב, כן, הרב כשהוא מדבר על חינוך דתי, הוא לא מדבר על חינוך דתי בינוני, הוא מדבר על מתוך הערה, מתוך הבנה מעמיקה, מתוך חוכמה גדולה. בסדר? חינוך מלא, אור אלוהי בתכלית גבוהה, שיהיה מעולף, מה זה מעולף? עטוף, כן? ותתקס בצעיף ותתעלף. נעלף, כוונה, עטוף. בחינוך לימודי של תורה, באמונה עמוקה שבה אור השם גנוז, המסבב אהבה לקיום המצוות, ולחיים שעל פי דרך השם, המביא אחרית ותקווה לאומית אל הכלל, כמו שמאשר גם כן את הפרטים. כלומר, אותו עושר שאתה מוצא בחיים הדתיים הפרטיים, הוא גם כן ישפיע לטובה על הכלל כולו. אבל מה שהרב כאן בעצם מזהיר אותנו ממנו באופן סמוי, זה שהחיים הדתיים עשויים להקטין את העוצמה של הכלל. מדובר פה לא מתוך הקטנה של העוצמה, אלא אדרבה, הגדלת העוצמה. כן.
איפה
את ההגדלה? כי זה מביא אחרית ותקווה לאומית אל הכלל, כתוב כאן, נכון? טוב. כן, אז זה מעניין. יש פרוטוקולים של הישיבות שקדמו להקמתה של הרבנות הראשית. אנשי הוועד הלאומי והרב קוק נפגשו וכולי, כן, היו צריכים. היה הרי הקמת הרבנות הראשית לארץ ישראל, זה היה צו של הנציב העליון הבריטי. הבריטים הקימו את הרבנות הראשית.
איזה אינטרס היה להם?
היה להם אינטרס מאוד חשוב. הם רצו להכיר בציבור היהודי כעדה דתית ולא כלאומית. זאת הסיבה שהרבנות הראשית הייתה המוסד הראשון שהוקם על ידי הבריטים. וזה לקח 10 שנים עד שהם הסכימו להכיר בוועד הלאומי כמייצג את היישוב.
אז אפשר להגיד, מה זה צמתו?
בסדר, אבל צריך להבין, הם רצו, בעצם הם השתמשו ברב קוק גם לצרכים שלהם. כן. עכשיו, כשהיה בפרוטוקולים של הישיבות, אז שם יש דבר מאוד מעניין. הרב קוק נותן, עושה נאום, נותן נאום, והוא אומר, אצלנו הכל קודש. כמה צעקה, אמרו, אתה רוצה להפוך את הכל לדתי. למחרת, הרב קוק נותן נאום שבו הוא מסביר מה הוא התכוון אתמול. הוא אומר, אצלנו הקודש הוא הכלל העולה מכללות החיים כולם. כן? מעבר לחילוקים בין קודש לכל וכולי. האם הם הבינו? לא, לא נראה. אבל זה לא משנה. כן? כלומר, זה בדיוק הטענה. הדתה. לא, זה לא הדתה. אתה בא עכשיו לחזור את לחשוף את השורש העליון. כן. מה? מה? חשבי שם. טוב. מה? מה
ההיגיון לומר אם לא מבינים?
מה ההיגיון לומר אם לא מבינים? אני אגיד לך משהו. מעשה ברב קוק, עוד פעם, כשהוא היה בשוויץ, הוזמן לדבר באחת הישיבות, ישיבת הרב בוצ'קו דאז, והוא נתן שיעור לפני תלמידי הישיבה, והם לא הבינו מה הוא רוצה. והוא הרגיש שהם לא מבינים. הוא אמר, אל תדאגו, הנשמה שלכם מבינה. וזה נכון. לפעמים יש פעולה שהיא לא פועלת מיד, אבל היא זורעת משהו.
מה יש באוניברסיטה לומדים?
מה יש באוניברסיטה? לא יודעתי, מה יש בה? יש דברים מסובכים באוניברסיטה. הנשמה הבינה, כן, ברור. טוב, היום אתה כבר עושה את הכל עם בינה מלאכותית, זה הכל בסדר. כלומר, אתה מזמין דוקטורט, גם הבוחן, הוא גם כן בא מהאינטליגנציה המלאכותית, אף אחד לא יודע מי העניק למי את התואר דוקטור, והכל בסדר. כן. מה? מה זה מה? לא, אתה יכול להסביר. רק השאלה לאיזה מישור אתה פונה. לאיזה מישור באישיות אתה פונה. לפעמים יש המישור ההכרתי ויש המישור העל מודע. כמו שיש תת מודע שאתה יכול לפעול עליו, אתה יכול גם לעבוד על העל מודע. שזה הנשמה. מה?
מה המישור העל מודע?
העל מודע זה הנשמה. כלומר, מי זה אני? החלק שבי שאומר אני זה בדרך כלל הנפש, לא הנשמה. אבל זה חלק מהאני שלי גם כן. אז יש לפעמים מסרים שעוברים באופן סמוי דרך הנשמה. כן, זה נכון. זה עובד. נכון, באותה סיבה שקוראים זוהר. לפעמים, בלי להבין, גם תהילים בלי להבין. מה? הכלל הוא הפרטים, אתה שואל. הכלל זה האומה, התקוות הלאומיות. זה הכלל. לא, במקרה, הקודש הכללי זה נושא אחר, אבל פה הוא לא מסתמש בביטוי הקודש הכללי, הוא מדבר אחרית ותקווה לאומית אל הכלל. הרב כותב את זה בתקופה שיש ציונות בתהליך, כן? עדיין אין מדינה, אבל יש הרבה מאמצים שנעשים, התיישבות, פוליטיקה וכו', כדי להביא להקמת המדינה, נכון? אז אומר הרב, אתם תצליחו בזה אם תאמצו גם את היסוד הדתי. אגב, כל ממשלות ישראל הרגישו את זה תמיד, שהם חייבים להכניס איזה בעל זקן לתוך הממשלה. תמיד. אפילו לשחד אותו רק שישב איתנו. כן? זה עוד מימי חובבי ציון, דרך ההסתדרות הציונית, דרך כל ממשלות ישראל. מה? בן גוריון רוצה את הרב מימון איתו, הוא חייב אותו. כן? מרגיש צורך את זה. אז אומר, הרב זה נכון. הוא אומר לבן גוריון, תצרף את הרב מימון. צריך אותו. מה?
מה, זה כדי לחסות על משהו?
בין היתר, כן. על רגשות האשמה שהוא כאילו בוגד במסורת הדורות. כן.
הסברת בפסק הבא, למה שונאים את הדתיים הלאומיים?
כן.
לכאורה בעצם, בדתיים הלאומיים יש להם את מה שיש בחילונים, ויש להם את מה שיש.
נכון.
אמרת אז גם
שבכל
זה גם הפתרון.
כן, אבל זה גם כתרוג. כלומר, אם נגיד הצדיק מעלה את הרף של הצדקות, אז הוא מקטרג על כל מי שלא כמוהו. אני אסביר. יש רעיון של רבי פנחס מקורץ, אחד מגדולי החסידות, תלמיד של הבעל שם טוב. הוא אומר, כתוב שצדיקים צריכים להתפלל על הדור. הוא אומר למה? כי זה אשמתם שיש צרות בדור. למה? 10 דורות מאדם ועד נוח ולא קרה שום דבר, הגיע נוח, יש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם ולא קרה שום דבר, הגיע אברהם הצדיק, סדום ועמורה נהפכים. מסקנה זה בגלל הצדיק שיש כל האסונות. מה הוא רוצה לומר בזה? כל זמן שאין נוח, אז המצב של העולם הוא כפי שהוא. אז ריבונו של עולם אומר, טוב, זה מה שיש. פתאום מגיע מישהו, הוא מעלה את הרף. הוא אומר, אפשר יותר. אז זה מקטרג על כל האחרים. ואז, בעצם, ואז המבול אפשרי. לכן הוא צריך להתפלל על הדור. זה הסיבה שהוא צריך להתפלל על הדור, שצדקותו לא תהווה כתרוג. אבל, כלומר, העלייה לשלב של סינתזה מוצלחת, זה גורם לכל אלה שאינם מצטרפים לסינתזה הזאת להרגיש נפסלים. ולכן הם מתנגדים. אז איך עושים? עושים גם סינתזה וגם אהבה. זה מה שאומר רבי פנחס מקורץ, שצריך שהצדקות הזאת לא תהווה גורם מרגיז, אלא היא תהווה גורם מושך.
מעבירים
מהבן. בבקשה. כן. לא, לא, זה לא מה שאמרתי. כן, לא, 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 זה לא מה שאמרתי. כן. כן, גואל זה בהווה. גואל ישראל זה מהצרות המזדמנות מדי פעם. יש כל הזמן צרות. על זה נאמר גואל ישראל. גאל ישראל זה על הגאולה הראשונה והאחרונה. בגדול. כן? לא, מצב הקיים לא קיים. כלומר, לא, לא, לא מסביר רצון. המצב הקיים מזעזע, רק אנחנו מבקשים בתוך הצרה, בתוך הג'ורה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מדי פעם יציל אותנו מהצרות. זה נקרא גואל ישראל. לכן זה באמצע תפילת ה-18.
כן. אבא, האם אני שיהיה צדיק מסתר וכדי לא
לראות איתו? לא, לא קשור לזה. טוב, לא קשור. טוב, עד כאן. אורות. שלום.